אתם מאזינים ל-SBS בעברית. תודה מייקל, גם השבוע אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
נפתח את סיכום חדשות השבוע בישראל, חדשות השבוע שחלף, עם ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית. הביקור הזה מגיע לאחר דיווחים על כך שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובהמשך סגן הנשיא ג'יי די ונס, העביר ביקורת על נתניהו בתדרוך לעיתונאים של הבית הלבן. כל זה קרה ביוני-יולי, תוך כדי הלחימה באיראן ולבנון, וביום רביעי אומר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז את הדברים הבאים.
Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. We know exactly what's going on. But no, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem.
דנה, איך מתקבל נתניהו בבית הלבן בצל ההתבטאויות האלה מצד האמריקאים?
דקל, מהבית הלבן ומלשכת ראש הממשלה דיווחו על פגישה מצוינת ושלחו תמונות מחויכות מהחדר הסגלגל של נתניהו, טראמפ והדרג הבכיר שלו שהשתתף בפגישה, סגן הנשיא ג'יי די ונס, שר ההגנה פיט הקסט, מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כולם היו בפגישה, אבל בניגוד לפעמים קודמות הפגישה הייתה קצרה יחסית ולא התקיימה פעם פגישה מצומצמת בארבע עיניים בין טראמפ ונתניהו. מי שכן ערכו פגישות אחד על אחד עם נתניהו בבלר האוס בוושינגטון הם שר ההגנה הקסט, ולפי גורם ישראלי בכיר גם סגן הנשיא ונס, למרות שהפגישה עם ונס לא דווחה באופן רשמי ולא הוקצו תמונות לאחריה.
בואי רגע נשמע קטע מתוך הרעיון של נתניהו לרשת ה-ABC האמריקאית, איך הוא מסכם את השיחה הזאת.
We're partners, we're allies. He's the senior partner. It's the United States of America, let's not forget. And I'm the junior partner, but I'm the prime minister of Israel, and when I have to stand up for the interest of my country and the security of my country, I do so.
אז אם לא הייתה שיחה בארבע עיניים, מה המשמעות לגבי הנושא האיראני? ידוע לנו אם זה עלה בשיחות שלהם, אם הגיעו להסכמות כלשהן.
אז אין הפעם הצהרה משותפת אחרי הפגישה, ואין איזו הכרזה יוצאת דופן על שינוי מדיניות או צירוף של ישראל לתקיפות באיראן, אבל נתניהו זכה להזדמנות להשמיע את חששותיו שמסע ומתן עם איראן הוא חסר תוחלת ומשחק לידי האיראנים. יש להניח שגם סוגיית מכירת מטוסי F-35 לטורקיה עלתה, אבל שוב, ספק אם נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ אחרת. גורם מדיני בכיר תדרך את הכתבים הישראלים בוושינגטון לאחר הפגישה, שההחלטה על איראן נמצאת בידי טראמפ, הכל נמצא על השולחן, מההסכם ועד תקיפה משמעותית. הוא גם הוסיף הגורם שתדרך את הכתבים שלאיראן ברור שישראל תגיב בעוצמה עם תותקף, שמוג'תבא חמינאי חי בוודאות, ושלאיראן יש כרגע 1,500 טילים בליסטים.
אז מה בעצם הייתה המטרה של הנסיעה הזאת?
המטרה המוצהרת היא נסיעה להלוויה של הסנטור האמריקני לינדזי גראם, וניצול ההזדמנות לפגישה עם טראמפ לשיחה על איראן ונושאים אחרים. אבל יש מטרה לא מוצהרת שמעודדת באולפני החדשות כאן בארץ, לאור הדיווחים על קרע ביחסים בין נתניהו וטראמפ, ראש הממשלה יכול להציג, היחסים עדיין מצוינים. זה חוזר גם בתור דעה בעיתון מקור ראשון, שם נכתב, נראה כי לביקור הייתה מטרה בסיסית יותר, להפריך את התחושה כי נתניהו והמדינה שבראשה הוא עומד, הם אישיות בלתי רצויה בבית הלבן. את זה נתניהו בהחלט משיג בביקור הזה.
ובכל זאת אחרי הפגישה של טראמפ ונתניהו, ארצות הברית מחדשת את התקיפות באיראן אחרי שישה ימים של הפסקה. למה זה בעצם קורה?
האמריקאים מחדשים את התקיפות באיראן לא בעקבות דברי נתניהו והפגישה בבית הלבן, אלא כמענה לתקיפות איראניות של בסיסים צבאיים בירדן. המטוסים האמריקאים שוב אומרים השבוע לעבר יעדים ברפובליקה האסלאמית, חלקם אפילו אומרים מפה, כפי שחשף השבוע שר הביטחון ישראל כץ, בראיון לערוץ 14, לכאורה תוך שהוא מבצע עבירת צנזורה, הוא אומר...
האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדליקים ממריאים מכאן, לתקוף.
לפי דיווחים ב-I-24 וב-L-4, האמריקנים מאוד לא אהבו את החשיפה הזאת של שר הביטחון הישראלי. אז באופן רשמי, ישראל לא חלק מהפעולה באיראן הפעם, אבל דווקא ערב הסעודית היא שמשתפת פעולה השבוע עם אמריקנים בתקיפות, והיא תוקפת מיליציות פרו-איראניות בעיראק, מיליציות שאגב שיגרו השבוע מספר פעמים כתב"מים לעבר ישראל, כולם יורטו על ידי חיל האוויר עוד לפני שחצו לשטח ישראל, אז הדריכות פה בארץ נשארת גבוהה כל הזמן.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה, אבל בואי רגע נעבור לעזה. בחמישי בבוקר דווח גם בתקשורת הישראלית וגם בתקשורת הבינלאומית על התקדמות בשיחות עם חמאס, כשאחד הנושאים העיקריים לפי הדיווחים הוא פירוק חמאס מנשקו. במקביל, בכאן 11 ובעיתון הארץ דווח על הרוגים ופצועים במתקפה של צהל ביום חמישי. דנה, מה בדיוק נדרש מחמאס במסגרת המסע ומתן?
ובכן דקל, לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית שמצטטת דווקא גורמים שמקורבים לחמאס, מועצת השלום בעזה והמתווכות הציגו תוכנית בת 15 סעיפים שנועדה להביא לפירוז הרצועה ולהעברת השלטון לידי הוועדה הלאומית החדשה לניהול עזה. בהודעה מטעם מועצת השלום לעזה נמסר כי הדיונים עם המתווכות בקהיר נמשכים ומתקדמים, ובסופו של התהליך לחמאס לא יהיה תפקיד בשלטון בעזה. העיקרון המנחה של ההסכם המסתמן הוא ממשלה אחת בעזה, הוועדה הלאומית החדשה לניהול עזה, חוק אחד ונשק אחד. כל אמצעי הלחימה, הכבדים והקלים יפורקו בתהליך שימשך בין 6-8 חודשים. חמאס ימסור מפות של רשת המנהרות שלו, מתקני הייצור ומחסני הנשק. היישום יהיה דרגתי, הממשלה הטכנוקרטית תקבל אחריות לאזורים שונים ברצועה רק לאחר שיוודאו שכל אזור פורז. כוח משטרה פלסטיני חדש יורכב מאלפי פלסטינים ששמותיהם יעברו לאישור השבק. הכוח הזה יוכשר ויפרס באזורים שיעברו לשליטת הוועדה הלאומית לניהול עזה. הנשק יוכסן בשליטה של הוועדה ושל כוח הייצוב הבינלאומי שצפו להיכנס לרצועה בקרוב. אנשי חמאס יקבלו חנינה ויורשו להישאר ברצועת עזה. לפי טיוטת ההסכם, כפי שפרסמו באקסיוס ובחדשות ערוץ 12, ישראל תיסוג בחזרה לקו הצהוב שבו היה צהל פרוס לאחר הסכם הפסקת האש באוקטובר האחרון. מאז השתלט צהל על כ10% נוספים משטח רצועה, כפי שדיווחנו בעבר. כל נסיגה ישראלית נוספת יתבצע רק אם ההסכם ייושם בפועל, ולאחר שחמאס ימסור את נשקו. אם חמאס יחתום על ההסכם, ישראל תפסיק את החיסולים הממוקדים של פעילי חמאס ברצועה, למעט למקרים של איום מיידי. אז עד כאן לסעיפים כפי שדווחו, ומכאן לתגובות, בתקשורת הישראלית דיווחו כי לפי מקורות אמריקנים, סוגיית עזה עלתה בפגישתם של נתניהו וטראמפ, אבל גורמים בלשכת ראש הממשלה מכחישים את הדיווח. גורם מדיני ישראלי טוען, נושא עזה לא עלה בכלל בפגישה. הגורם מוסיף שישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מהרצועה, כתנאי מוקדם לכל התהליך. לדברי הגורם, במסמך 15 נקודות אין מענה מספיק לדרישות הללו, וישראל העבירה את השגותיה בנדון לשליח טוני בלר. אגב, עוד דבר שקרה השבוע טרם יציאתו של נתניהו לוושינגטון, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה.
ומה קורה כרגע בעזה עצמה?
דקל, אני אתייחס לשאלה הזאת רק מהזווית הישראלית הצבאית. הלחץ הצבאי על עזה נמשך כל הזמן. אמנם זה לא באותה עוצמה שהייתה לפני הפסקת האש, וסיוע שוטף של מזון ותרופות נכנס לעזה כל הזמן בכמויות גדולות, אבל צהל תוקף ברצועה כמעט באופן יומיומי במדיניות בלתי פוסקת של חיסולים ממוקדים, אם של אנשי מפתח בג'יהאד האיסלאמי ובחמאס, עם תקיפות בשל איום מיידי לכוחות צהל ברצועה, ועם חיסולם של מי שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. כמו שדיווחנו פה לפני מספר שבועות, לאחרונה צהל הגביר את קצב תקיפותיו כלפי פעילי נוחבה, וכמעט מדי יום יוצאות הודעות, הרבה פעמים מלוות בתעודים מהשבעה באוקטובר, של אנשי חמאס שהשתתפו בטבח או החזיקו בחטופים בעזה, וחוסמו בו בימים האחרונים על ידי צהל.
תודה על זה דנה, ובואי נעבור לאירוע של נטישה המונית של עשרות חיילי גבעתי את מחנה שדה תימן, ששמו עלה בעבר בהקשר אחר. כך זה נשמע בסרטונים שהופצו מהאירוע במדיה החברתית, לאחר צנזור של מילים גסות שנאמרו שם. דנה, מה היה הרקע על האירוע הזה ואיך הגיבו לכך בצהל?
דקל, מדובר באחד מאירועי המשמעת החמורים בצהל. 100 חיילים מגדוד צבר של גבעתי נוטשים את הבסיס. הם משאירים את הנשקים שלהם מאחור, וביחד תוך קריאות מחאה, כמו ששמענו פה, צועדים אל מחוץ לשערי הבסיס. הסיבה, המגד בניסיון להשליט משמעת, השמיד שלטים שקשורים לוותיקות ופזם בגדוד. האירוע קורה אחרי שהגדוד מסיים תעסוקה מבצעית בדרום לבנון, וחוזר לפעילות שקרה בשדה תימן. לפי הדיווח באתר ויינט, במסגרת מסדר ציוד עבר מפקד הגדוד בין המחולות של הפלוגות, באחת הפלוגות סרבו הלוחמים הוותיקים לאפשר לו לפתוח את המחולה, שבה הוכסנו סמלים ושלטים שקשורים למשחקי הפזם. המגד התעקש לפתוח את המחולה, הוציא ממנה את השלטים והסמלים שלדבריו אינם עומדים בקנה אחד עם רוח צהל, ושבר חלק מהם, וזה מה שהוביל לנטישה ההמונית. בצהל הריחו שרבים מהלוחמים הצעירים הושפעו מהוותיקים וקראו להם לחזור. המגד אפילו פנה במכתב לאורח חיילים בו הסביר שניתק שלטי עץ של שטן ומלאך המוות שקשורים למשחקי פזם של צעירות ותיקות. הוא הוסיף שכל הורה ששירת יודע עד כמה משחקים אלו חמורים ומביאים לאלימות והשפלות. הוא סבר שרבים מהלוחמים שיצאו נכנעו ללחץ החברתי והחליט לאפשר להם לחזור עד ארבע לבסיס. בצהל אגב גיבו את המגד, מפקד חטיבת גבעתי הגיע לגדוד ושוחח עם חלק מהלוחמים. בחטיבה מתכוונים לשמוע את טענותיהם והבהירו כי יבדילו באנישה במי שהובילו והסיתו לבין מי שנגררו אחריהם. המח"ט גם פרסם איגרת לחיילים בה נכתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם. האירוע יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים, נכתב באיגרת, ויעשה מתוך אחריות ודאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציף רף ברור ובלתי מתפשר. בסופו של היום כמעט כל הלוחמים שעבו לבסיס. בתקשורת הישראלית אגב מדגישים את הקושי במעבר מלוחמה ממושכת לשגרה ואת הקשיים הנפשיים שנושאים החיילים. בוויינט אפילו השוו את האירוע לאירוע דומה שהתרחש בגדוד 51 של גולני ב-2007. גם שם במעבר מלחימה לשגרה בימים שאחרי מלחמת לבנון השנייה, הגדוד סבל מעבדות רבות כולל הסמגד שלהם, ויש להניח שמלא מעט צלקות נפשיות. ובמעבר הזה מתופת של לחימה לשגרה נוצר חיכוך עם המגד החדש דאז דוד זיני שמנסה להשליט משמעת, אותו זיני שהיום הוא ראש השבק אגב. מתיקי הגדוד, לוחמים מאותרים, טענו לנוקשות יתרה, החמרת המשמעת, ומה שתיארו כחוסר רגישות מצד מפקד הגדוד, ותגובה גם אז כמאה לוחמים קמו ונטשו את בסיס צאלים.
ובעניין אחר, השבוע נופצה דלת הכניסה של בניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, בפעם השנייה בתוך חודש. דנה, מה אנחנו יודעות על האירוע החוזר הזה?
כן, דקל, מדובר באירוע חוזר, והפעם מונח גם מכתב איומים, בו נכתב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, תתייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות, כי בסוף מישהו ימות. מפכ"ל המשטרה, נשיא המדינה וגם אנשי אופוזיציה גינו את התקיפה והאיומים האלימים. מהקואליציה ומצד ראש הממשלה לא נשמעו גינויים או התייחסות למקרה. ביום חמישי עצרה המשטרה חשוד תושב רמת גן בן 40 שנעצר כבר בעבר בחשד שריסס את כתובת הגרפיטי דם הבוגדים עוד יותר לפרסום מול משרדי רשת 13 ברמת החייל. הוא חשוד גם בשורה של ריסוסי גרפיטי נעצה נוספים בהם בקירה בתל אביב ובית משפט השלום בעיר. הוא גם מואשם בתיק נפרד ותקיפה במשרד עורכי דין בבני ברק, לשם הגיע לפי חקירת המשטרה בעקבות הליך הוצאה לפועל בעניינו, וריסס לכאורה בגז פלפל את המזכירה ופקידת הקבלה ונמלט מהמקום.
ומכאן לבחירות בישראל, אחרי הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים עליה דיווחנו בשבוע שעבר, השבוע היו הצבעות במפלגת הליכוד על הצעותיו של נתניהו לשריונים ברשימת הליכוד. דנה, מה את יכולה לספר לנו על ההצעות של נתניהו, מה עבר ומה המשמעות של ההצעות האלו?
אז אחרי הרבה ויכוחים ושלוש דחיות, הצביעו השבוע חברי מרכז הליכוד על הצעותיו של ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה נתניהו, ושל יושב ראש המרכז השר חיים כץ, בנוגע לדרך קיום הפריימריז, והאופן שבו תורכב הרשימה לכנסת הבאה. בקשתו של נתניהו שישמרו לו 8 שריונים במקומות ריאליים התקבלה ברוב קולות, אבל הצעתו של כץ ותמיכתו של נתניהו לשינוי שיטת הבחירה במחוזות, לפיה תנתן אפשרות לפוליטיקאים מכהנים להתמודד במסגרת המחוזות, עברה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, ולאחר מכן אף נשמעו טענות לזיופים. עם סגירת מוקדי הצבעה בליכוד נרשמו למעלה מ-70% הצבעה, כאשר 3,387 חברי מרכז ליכוד נמשו את זכותם להצביע ב-16 מוקדי הצבעה. בסניף ירושלים, האחרון שבו נספרו הקולות, עלו טענות לזיופים, ושם אמרו כי המעטפות שלא נספרו, בטענה שהן מזויפות, עשויות לשנות את התוצאה. בכל מקרה, ההצעות הללו מצוות את הצעיד המפלגה בבחירות. לנתניהו משוריינים 8 מקומות עד המקום ה-29 ברשימה במקומות ריאליים. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, השירונים הללו עוררו כעס רב במפלגה, אולם רוב חברי הכנסת והשרים לא יוצאו נגדם באופן פומבי, למעט חבר הכנסת דוד ביטן. נתניהו רואה ברשימה עניין קריטי להצלחה בבחירות, ולראשונה מאז שהוא עומד בראש הליכוד, הוא אפילו ניסה לקדם הצבעה על קביעת רשימה על ידי ועדה מסדרת במקום פריימריז. בליכוד נשמעו טענות כי נתניהו מנסה להתחמק מפריימריז, כי בהזדמנויות שונות הוא דיבר על אפשרות שהמצב הביטחוני לא יאפשר את קיומם, אבל ביום ראשון פסק בית הדין של הליכוד כי פריימריז התקיימו בכל מחיר, וקבע, אני מצטטת, אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז, אין זו דרכה של תנועת הליכוד, הליכוד אינה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזאת. כך קבע בית הדין של הליכוד.
ואימא, נסיים השבוע, דנה.
משהו אופטימי לסיום. אמנם קרב בין ישראלי לאיראני, אבל קרב ספורטיבי שמסמל ידידות מופלאה. אנחנו מדברים על קרב ראווה בין הג'ודוקה הישראלי והמדליסט האולימפי סגי מוקי, אל מול חברו הג'ודוקה האיראני סעיד מולי. החברות הזאת התחילה דווקא ביריבות באליפות העולם בג'ודו 2019, מולי האיראני, אז אלוף העולם, הפסיד בכוונה בחצי הגמר כדי לא לפגוש את הישראלי בגמר בלחץ המשטר בטהרן. התוצאה הייתה שמוקי זכה בתואר אלוף העולם. לימים מולי ערק לגרמניה, ובינו לבין מוקי התפתח קשר חברי חם וקרוב, הוא אפילו הגיע לארץ לשתי תחרויות, וזו הפעם השלישית שהוא מגיע לישראל, והוא מספר שבכל פעם הוא מתקבל כאן בחום ובפרגון רב. השניים כבר פרשו מספורט תחרותי, אבל הם נוהגים להרצות ביחד. מולי אמר השבוע בריאיון לוויינט, אנחנו רוצים להראות לשתי המדינות שלנו, ישראל ואיראן, וגם לעולם, איך נראית המציאות עבורנו. אנחנו רוצים להציג את התרבויות, המדינות והעם. ומוקי הוסיף, אם בעבר השליחות שלנו הייתה למזרן הג'ודו, היום זו שליחות לזירת ההסברה, חיבור בין קהילות ודתות.
אז אנחנו נסיים בשני קטעים קצרים, הראשון מתוך הרעיון של מוקי לכאן 11, בו הוא מדבר על מולי, והשני מתוך הרעיון של מולי לכאן 11, אחרי שהתחרה כאן בישראל.
אין ספק, מדובר בבחור אמיץ ביותר, תכונה שגם בג'ודו אם הוא תעזור לו, הוא הולך על הכל, לעבור, לעזוב מדינה בשביל להגשים את החלום שלו, זו תכונה של ספורטאים גדולים.
I'm very very happy come to Israel. Thanks for all Israeli people support for me. Israeli people is very friendly and have a good heart.
תודה רבה דנה.
שיהיה שבוע טוב דקל.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.